שלום וברכה לכולם, ערב טוב. דברי התורה שאנחנו לומדים הערב מוקדשים לעילוי נשמתו של סבא שלי, רבי יהודה ברבי נתן קליין, שהלילה ליל כ"ו בשבט הוא היורצייט שלו. סבא שהיה ניצול מחנות ההשמדה, צעדות המוות, נפטר כמה חודשים לפני שנולדתי, אני לא זכיתי להכיר אותו, אבל גדלנו כולנו בבית על הסיפורים אודותיו, וברוח הימים הללו כאשר חי ורעי ברבנות הצבאית במחנה שורה, מופיעים על המסכים בכל בית בישראל, לצערנו כמעט מדי ערב, כשמובילים עוד ועוד לוויות והזכרות. ואני חושב על סבא, שלמחייתו עבד ברפת ושיני הפרות ממקום למקום, כי כל מלאכה מכבדת את בעליה, ובכל זאת, בכל פעם שצריך היה ללוות משפחות בבית העלמין, היה נכנס הביתה, מחליף לחליפה מכובדת, ועולה עם המשפחה לבית העלמין. סבא היה חזן, היה לו קול מיוחד במינו, עם רגש יהודי של הונגריה שלפני החורבן. ויש לנו מכתב שכתבו עליו לאחר פטירתו שכניו במועצה האזורית בארטוביה, והשתמשו בביטוי איש צדיק היה, משום שכך הם תפסו את זה. בעיניים שלהם, אדם שמלווה את המשפחות, גם בשעות הקשות בבית העלמין, נושא תפילת אל מלא רחמים, אומר פרקי תהילים, וכך כתבו עליו, אדם פשוט שאיש צדיק היה. אז בימים הללו שהם ימי מלחמה, יהיה רצון שסבא יהיה מליץ יושר עלינו, על כל המשפחה, על כל עם ישראל, הביאו דברי התורה שאנחנו לומדים הערב לזכרו, ולעילוי נשמתו. אנחנו ממשיכים לעסוק הערב במצבים מורכבים, בהלכות שינוי בגזלה. במשנתנו שנינו כאן, גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה, משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת להיגזז. אז כפי שכבר הסברנו, כשלמדנו את המשנה, את הוולד והגיזות, הגזלן קנה בשינוי, זה שלו. לכן הוא באמת צריך להשיב את הבהמה שלקח, ולפצות על מלוא הקרן שהוא גנב. כלומר, צריך לשלם דמי פרה העומדת לילד, או דמי רחל העומדת להיגזז, אבל לא יותר מזה. בגמרא שנראה מיד, מתברר שההלכה הזו בעצם שנויה במחלוקת בין התנאים. רגע לפני שנתחיל את הדיון בגמרא, רק חשוב לשים לב לתוספות כאן, בדף צדיה עמוד א', תוספות קצר מאוד, והתוספות הזה בעצם מוסב על הדין הזה שראינו עכשיו במשנה. התוספות כאן מאירים, משלם דמי פרה העומדת לילד, וכל שבח שמשעת גזלה עד שתלד לגזלן. מפורש כאן בתוספות, ביתר הרחבה גם בראש, כאן על הסוגיה שלנו, שהגזלן קונה את כל השבח שמשעת הגזלה. ולכאורה הדברים הללו של התוספות של הראש קשים מאוד, משום שהגזלן קונה רק אחרי שינוי. אם הפרה תלד, אז הוולד הזה הוא ולד שהיה בו שינוי, ולכן במצב כזה באמת הגזלן קנה את הוולד. אבל איך אומרים התוספות שכל שבח שמשעת הגזלה שייך לגזלן? אז האחרונים מעריכים בדבר הזה הרבה, לאור התפיסה של הגזלן כנראה יש קניין מסוים כבר אחרי הגזלה, עוד לפני השינוי. כבר כאשר הוא לקח את החפץ יש לו איזשהו קניין, ולכן כל שבח שמשעת גזלה שלו. השינוי בהמשך רק יפקיע את חובת ההשבה וכו' וכו', דברים שדיברנו עליהם בעבר. אז כאמור, לפני שאנחנו מתחילים את סוגיית הגמרא, רק חשוב להכיר את התוספות, תוספות ממש קצרצר, ודברי הראש, העניינים מורחבים יותר. ובכן, אנחנו בגמרא בדף צדיה עמוד א', בתחילת העמוד, אומרת הגמרא על ההלכה הזו שבמשנתנו, של גזל פרה מעוברת וילדה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הגוזל רחל וגזזה, פרה וילדה, משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. ורשי מסביר שהוא בעצם צריך להחזיר את הכל, כולל כל מה שהשביחו הוולד, הצמר, או במילים אחרות, אומר רבי מאיר, שלא קנה אותם בשינוי, ולכן צריך להשיב את הכל. וזה כמובן בניגוד למשנתי. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה. ומשהו בפשטות, אם אתה אומר שרק הגזלה חוזרת בעיניה, שעל הגיזות, על הוולדות, הוא בכלל לא צריך לשלם. גם כאן אומר רשי, זה לא יכול להיות, זה פירוש בלתי אפשרי, ולכן רשי כאן מדגיש, והדר משלם דמי גיזות ועובר, כמו שהיה בשעת הגזלה. אבל דמים שבשעת הגזלה משלם, דלי כנמן דאמר כל הגזלנים בציר משעת הגזלה ישלמו. אז אמנם מכוח כל מיני תקנות שווים למיניהם, ראינו קצת אתמול, שיש אפשרות שהגזלן ישלם פחות ממה שהוא לקח. אבל העיקרון הבסיסי אומר רש"י, שהוא בוודאי צריך לשלם את דמי הגיזה והוולד. ולכן מה שרוצה רבי יהודה לומר שגזלה חוזרת בעיניה, זה שהוא מחזיר את הבהמה ויצטרך בנפרד, להשלים את שוויה כמו שהיא הייתה שווה כשהוא לקח אותה, כי הייתה פרה עומדת לילד או רחל עומדת להיגזז. אז שוב, בניגוד לרבי מאיר שאומר שצריך להסביר הכל, להחזיר הכל, והגזלן לא קנה שום דבר בשינוי, רבי יהודה אומר צריך להחזיר רק את הבהמה עצמה ולפצות בנפרד על הצמר או על הוולדות. כך רבי יהודה. רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. כלומר, שלפי רבי שמעון נדרשת הערכת שווי של המחיר המקורי, כפי שהייתה קודם הלידה, או קודם הגיזה, ועל זה הוא צריך לשלם. ולכאורה, דברי רבי שמעון הם העמדה הכי קרובה לדין שבמשנתנו, כמו שעוד נראה בהמשך הסוגיה. אבל עוד לפני שהגמרא עוברת לדיון הזה, בדברי רבי יהודה, בדברי רבי שמעון, בהבדל שביניהם, הגמרא מתחילה דווקא בדעתו של רבי מאיר, שכמו שכבר אמרנו, לכאורה רבי מאיר ממש חולק על משנתנו. ואומרת הגמרא, איבא היה להו, מה הייתה עמי דרבי מאיר? אז למה באמת רבי מאיר אומר שצריך להחזיר את הכל, כולל הוולדות, כולל הגיזה, כולל כל רווח שהגזלן עשה, הרי לכאורה הגזלן קנה בשינוי. אז מה הייתה עמי דרבי מאיר? האם משום דכסבר שינוי במקומו עומד, ולכן רבי מאיר בעצם דוחה את כל הדין של המשנה, ואומר הגזלן לא קונה בשינוי? או דילמה בעלמה השינוי קונה. כלומר, רבי מאיר מסכים שעקרונית הגזלן קנה בשינוי. והכה, כנס ההוא דקקליס. ומסביר רש"י, הכנס הוא שלא יהיה חוטא נשכר. כלומר, שלא ייווצר מצב שהוא מרוויח מאותה פרה מעוברת שהוא גזל. או במילים אחרות, מעיקר הדין, ברור שהיה כאן שינוי, וברור שהגזלן קונה את הגיזות, את הוולד, אבל כנסו אותו להחזיר גם את מה שעל פי דין בעצם שייך לו. וכן הספק בדעת רבי מאיר, האם הוא לגמרי חולק על הדין של שינוי קונה, או שהוא מקבל את הדין של שינוי קונה, אבל יש לו גם כנס נוסף. שואלת הגמרא, אז למה נפקא מינה, בין אותן שתי הבנות בדעת רבי מאיר? והתשובה פשוטה, אומרת הגמרא, להיכא דכחא שמי יכחש. כלומר, למקום שבו חל שינוי שהוא לרעתו של הגזלן. ואז, אם שינוי לא קונה, אז יכול הגזלן לומר, הרי שלך לפניך, אף על פי שהבהמה פחתה מערכה, יכחישה, אף על פי כן יכול להחזיר. אבל אם נאמר שמדובר על כנס כדי שהגזלן לא ירוויח, אז אם הבהמה רק פחתה מן הערך שלה, כאן ברור שהוא צריך להחזיר ישעת הגזלה. זו אם כן הנפקא מינה בין שני אותם הסברים בדעת רבי מאיר. אומרת הגמרא תשמע, שבמשנה שנראה מחר בדף צדיו, נאמר גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו, משלם כמובן גישת הגזלה, כי היה שינוי. אז הבהמה נקנתה לו, והוא צריך לשלם גישת הגזלה. אבל רבי מאיר במשנה אומר, בעבדים, גם אם העבד הזקין ולכאורה השתנה עדיין, אומר לו הרי שלך לפניך. ואילו בהמה, כאן באמת רבי מאיר מודה לתנא קמא שצריך לשלם כשעת הגזלה. מסבירה הגמרא, ואיסל כדעתך, שסבר רבי מאיר שינוי במקומו עומד, כמו ששינוי לא קונה, אז אפילו בהמה נמי, כלומר גם בבהמה, אף על פי שהיא הזקינה ונשתנתה, יכול לומר לו הרי שלך לפניך. אלא לב שמה מינה, מהמשנה הבאה באמת מדויק, שרבי מאיר עקרונית סבור ששינוי קונה, והוא לא מצטרף לדעות התנאים שראינו אתמול, שסבורות ששינוי במקומו עומד, והכה, בברייתא שלנו, קנסה הוא דקקליס. כלומר, באופן עקרוני שינוי קונה, אבל אנחנו לא רוצים שהגזלן ירוויח, ולכן אומר רבי מאיר שהגזלן צריך להחזיר את הכל. אבל הגמרא דוחה, והדחייה של הגמרא תסביר גם את ההבדל שבין בהמה לבין עבדים. אומרת הגמרא, אמרי, כלומר עדיין אפשר להסביר שרבי מאיר לגמרי חולק על דין שינוי, אמרי, רבי מאיר לדבריהם דרבנן כאמר לו. כלומר, לדידי, שינוי אינו קונה, כלומר מבחינתי, בכל מקרה אומר הרי שלך לפניך, ואפילו בהמה נמי יכול היה להחזיר ולומר הרי שלך לפניך. אלא אומר לך רבי מאיר לחכמים, לדידחו, דאמרית ושינוי כן קונה, עודו למיהת בעבדה דקמיקר כאידמי וקרקע אינה נגזלת. ועל זה אמרי לרבנן לא, עבדה כמיטל דלידמי. כלומר כל החלוקה הזאת שרבי מאיר מזכיר היא בעצם לא חלוקה בשיטתו שלו. רבי מאיר בשיטתו שלו סבור ששינוי אינו קונה. ולכן בכל מקרה יכול להחזיר גם בהמה וגם עבדים. אלא שבא רבי מאיר ואומר לחכמים, אפילו לשיטתכם ששינוי קונה, אז שינוי קונה בבהמה, שינוי לא קונה בעבדים, משום שעבד אינו נגזל כמו שקרקע אינה נגזלת. ועל זה משיבים לו החכמים, עבדה כמיטל תלידמי. עבד לא דומה לקרקעות, קרקע אי אפשר לגזול, אי אפשר להכניס קרקע לתוך התיק ולברוח איתה. אבל עבד אפשר. ולכן גם בעבדים, לדעת החכמים, משלם כשעת הגזלה, כי שינוי קונה, וכאמור, מחר עוד נחזור אל המשנה הזו. ובכן, ממשיכה הגמרא לדון בדעת רבי מאיר, ואומרת השמה, במשנה להלן בדף קוף, וגם שם עוד נדבר עליה בהרחבה, המשנה שעוסקת באומן, ששינה ממה שאמרו לו. מדובר שם על אדם שנתן צמר לצבא, לאומן, שיצבע לו את הצמר, ואמר לו אותו אדם, כך במשנה שם, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, או שחור וצבעו אדום. כלומר, האומן התבלבל, לא זכר בדיוק מה אמרו לו, וצבע את הצמר בצבע הלא נכון. עכשיו, אני בא על הצמר, אוי ואבוי, אני הייתי צריך צמר בצבע אדום, אני מקבל צמר בצבע שחור, או ההפך. אומרת המשנה שם, רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, כלומר, האומן קנה את הצמר בשינוי. אתה קיבלת צמר, אתה עכשיו ייצרת אותו צמר צבוע, ולכן האומן קנה את זה בשינוי, וממילא מה שצריך להחזיר לבעלים, זה דמי הצמר בלבד. כך אומר רבי מאיר במשנה שם, מדייק את הגמרא, דמי צמרו אין, כלומר את שווי הצמר הוא צריך להחזיר, דמי צמרו ושבחו לא, כלומר לכאורה, למה רק את דמי הצמר? תחזיר עכשיו את הצמר, כשהוא צבוע באדום. נכון, אתה רצית צמר שחור, ואתה תקבל על זה פיצוי, אבל סוף כל סוף תקבל גם את הצמר האדום, כלומר גם את הצמר המושבח יותר, תמכור אותו למישהו שאולי צריך אדום. למה באמת דעת רבי מאיר מספיק לפצות רק בשווי הצמר המקורי, ולא צריך להחזיר גם את השבח? אלא, אני קורא שוב, דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא, ואיסל כדעת, אך סבר רבי מאיר שינוי אינו קונה, אז דמי צמרו ושבחו בא אלה מי תבלה. כלומר, האומן לא קנה את הצמר בכלל, שיחזיר אותו עם הצבע. ואף על פי שלא מדובר על הצבע הנכון, אבל סוף כל סוף הרווח יהיה לבעל הצמר. אלא לב שמה מינה, כסבר רבי מאיר שינוי קונה, והרח הכנס הודקה כניס שמה מינה. כלומר, בגזלן, אף על פי ששינוי קונה, השבח הוא עדיין לנגזל, מכוח כנס, כדי שלא יהיה חותן נזכר, כדי שהגזלן לא ירוויח. אבל באומן שקלקל, מסביר רש"י שההנחה היא שהוא קלקל בטעות, לא בכוונה. שהוא לא שמע מה שאמרו לו, הוא לא זכר מה שאמרו לו וכו'. ולכן אין סיבה לקנוס אותו, את אותו אומן שיחזיר גם את השבח. אלא יחזיר רק את עיקר השווי של הצמר, והצמר הצבוע עצמו באמת נקנה לאומן. איקא דאמרי אומרת הגמרא, ושוב עדיין במסגרת דעת רבי מאיר, לא ייבא אליי. כלומר ברור שרבי מאיר סבור ששינוי קונה. אי אפשר בכלל לעלות אפשרות שאומרת שלדעת רבי מאיר שינוי במקומו עומד. והמקור הוא מזה, מדעה פחרב. אז בסוגיה כאמור שנלמד מחר בדף צדיבב, רב הופך את הדעות באותה משנה, ותני גזל פרה והזקין העבדים והזקינו משלם כשעת הגזלה דברי רבי מאיר. כלומר שרבי מאיר הוא זה שסבור באופן גורף ששינוי קונה, וחכמים אומרים, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, ובבהמה, באמת, בבהמה קנה אותה בשינוי. ואם כן, מזה משמע, שוודאי לרבי מאיר שינוי קונה, והכה כנס אודקה כניסלה. כלומר, ברור שרבי מאיר סבור שיש שינוי, ורבי מאיר בברייתא שלנו, שאומר שצריך להחזיר גם את הבהמה וגם את השבח של הוולד או של הצמר, ודאי שזה משום כנס. כלומר, כל זה, כל ההתלבטות הקודמת של הגמרא, לפי איקא דאמרי, אין פה בכלל התלבטות. כי איקא היא באילן, מה בכל זאת יש להסתפק? כך היא באילן. כי איקא כניס, כלומר, כאשר רבי מאיר באמת כונס להחזיר את השבח, למרות שהגזלן קנה בשינוי, האם במזיד, כלומר דווקא אם מדובר על גזלן שידע מה שהוא עושה, וידע שהוא בעצם משתמש כאן בבהמה שלא שייכת לו, אבל בשוגג לא קניס. אבל אם זה היה מצב של שוגג, אז באמת מספיק להחזיר רק את הקרן, כי השאר נקנה בשינוי. או דילמה אומרת הגמרא, אפילו בשוגג נמי קניס. עכשיו כמובן שאלה מתבקשת היא, איך בדיוק יכול להיות גזלן בשוגג? מה זאת אומרת? אז רש"י מסביר, כמו שנראה מיד בגמרא, שמדובר על מי שלקח מן הגזלן. כלומר, שמעון גזל מראובן, ואז בא לוי וקנה משמעון, ולוי בכלל לא יודע שזה גזול. ואז הלוקח, לוי, הוא זה שבעצם אחראי לשינוי, ויכול להיות שהוא יידרש רק להחזיר את הקרן. אבל אין סיבה לקנוס אותו שלא יפיק שום רווח, כי הוא לא עבר עבירה, הוא קנה חפץ, הוא קנה קרקע, והוא בכלל לא יודע שזה גזול. ואם כן, זה הספק ברבי מאיר. האם קונסים רק את הגזלן, שהוא בוודאי מזיד, או שקונסים גם בשוגג, למשל, במצב שבו מישהו קנה מן הגזלן. ובכן אומרת הגמרא, תשמה, חמישה גובין מן המחוררים. מחוררים, כלומר, בנכסים בני חורין. כידוע, הלכות גבייה, הלכות מורכבות, נידונו בהרבה סוגיות בש"ס, התוספות כאן רומזים לזה שהחמישה שנראה מיד בברייתא זה לא רק חמישה, אלא יש יותר מחמש דוגמאות. על כל פנים, בחמישה מצבים גובים רק מנכסים בני חורין, ואלו הן פירות ושבח פירות. המקרה שעליו מדובר כאן הוא המקרה המקביל לשאלה ששאל. כלומר, שמעון גזל שדה מראובן, והלך שמעון הגזלן ומחר אותה ללוי. עכשיו, לוי הקונה התמים השביח אותה. פתאום מגיע ראובן, הבעלים, הנגזל, וגובה את הקרקע שלו מלוי. עכשיו, המחר היה באחריות, ולכן לוי חוזר לשמעון, וקובל על זה, מחרת לי שדה גזולה. אז במצב כזה, רשאי לוי באמת לגבות אפילו מנכסים משועבדים של שמעון, אבל רק את הקרן, רק את עיקר המחיר של הקרקע שהוא קנה. את השבח שלוי השביח והשקיע בשדה, וכאמור גם את זה, ראובן הנגזל לקח ממנו את הכל, את זה הוא עדיין גובה משמעון, אבל רק מנכסים בני חורין. הגמרא, מסכת בבא מציעא מסבירה, שזה דבר שאין לו קצבה. ולכן הלקוחות שלקחו משמעון כל מיני דברים, ועכשיו יבוא לוי ויוציא מן הלקוחות, כי הוא בעל חוב קודם, כי יש לו מחר באחריות, אז הלקוחות שלקחו משמעון לא יודעים להתגונן מפני תביעה כזאת. הם יודעים שפעם שמעון מכר נכס ללוי, ואם יתברר שהנכס הזה היה גזול, אז לוי יחזור עליהם. אבל כמה כסף לוי השקיע בשדה? אין להם דרך לדעת. ולכן, שוב, הם יודעים ששמעון מכר שדה באחריות, והאחריות הזאת עלולה לחזור אליהם, אבל הם לא יודעים כמה הלוקח ישביח את השדה. ולכן, אותו פירות ושבח פרלות, את זה גובים רק מנכסים בני חורים, אבל לא מנכסים משועבדים. אז מיד נרחיב במקרה הזה, כי הוא הרלוונטי לסוגיה שלנו, אבל לפני כן רק השלמת הברייתא על אותם חמישה מקרים שגובים מן המחוררים. אז המקרה הבא זה המקבל עליו לזון בין אשתו ובת אשתו. כלומר, מדובר על התחייבות שחורגת מתנאי הכתובה הרגילים, אדם מתחתן עם אישה ויש לה בן או בת מנישואים קודמים, והוא מתחייב לזון אותם, ושוב מדובר על איזושהי התחייבות שהיא לא קצובה, ולכן היא גובה רק מנכסים בני חורים. וכמובן, גט חוב שאין בו אחריות, וכתובת אישה שאין בה אחריות. כלומר, או שטר חוב, או שטר כתובה, שבניגוד לשטרות אחרים לא נכתבה בהם בפירוש אחריות נכסים, אז את הדבר הזה באמת גובים רק מנכסים בני חורין, ולא מנכסים משועבדים. סבירה הגמרא, אז מה הקושייה? מן שמת לי, דאמר אחריות לאו טעות סופר. כלומר, כאמור, הדוגמאות האחרונות בברייתא, זה גט חוב, כלומר שטר חוב, שלא כתבו בו אחריות. כלומר, ראובן מכר שדה לשמעון, אבל לא כתב בפירוש שאם מישהו יבוא ויגבה את השדה משמעון, אז הוא יחזור ויגבה מראובן. טוב, ואם הוא לא כתב את זה, ברור שזאת הכוונה. מי הוא זה ואיזה הוא שיקנה קרקע שלא באחריות? ברור שיש אחריות. ובכן, מן שמת לי דאמר אחריות לאו טעות סופר. דהיינו שאם האחריות לא נכתבה בפירוש בשטר, אין החינמי אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים, שזה מה שהברייתא אומרת. אומרת הגמרא, רבי מאיר. רבי מאיר הוא זה שסבור אחריות לאו טעות סופר. ואם לא נכתבה אחריות בפירוש, אז כנראה באמת המחר הזה היה שלא באחריות. ובכן, מן שמת לי דאמר אחריות לאו טעות סופר רבי מאירי, וקטני פירות ושבח פירות. כלומר, כמו שהסברנו מקודם, שראובן הנגזל גובה מלוי הלוקח גם את השבח, ולא רק את הקרן. ואם ככה מפורש, שלדעת רבי מאיר גובה מן הגזלן גם את השבח, אלא שבאמת יש לדון, האם מדובר על שוגג או על מזין. והגמרא באמת מסבירה, שבח פירות היחידמי. כגון שגזל שדה מחברו, שוב, שמעון גזל שדה מראובן, הוא מכרה לאחר, כלומר שמעון מוכר את השדה ללוי והשביחה, עכשיו לוי משביח אותה, והרי יוצא מתחת ידו. ראובן הנגזל בא ומוציא את השדה מלוי. כשהוא גובה, כלומר כשלוי חוזר לשמעון הגזלן, שמעון שמכר לו את השדה, אז גובה את הקרן מנכסים משועבדים, ואת השבח מנכסים בני חורין, דעת הבעל ערה ושקיל ערי ושבחי. כלומר, כאשר ראובן הנגזל בא ולקח את הקרקע, הוא לקח את הכל, כולל גם את השבח. אומרת הגמרא, מהי לאו בעם הארץ? כלומר, לוי שלנו עם הארץ, דלא ידע, דקרקע נגזלת או אינה נגזלת. כלומר, הוא לא יודע אם קרקע נגזלת או לא, והוא חשב לתומו שהקרקע הזאת של שמעון והעביר אותה אליו. ואפילו אחי, קעתי בעל קרקע ושקי לערה ושבחה. ושמע מינה בשוגג נמיקניס. כלומר, אף על פי שלוי הוא שוגג, בכל זאת, כשבא ראובן הנגזל, הוא מוציא ממנו לא רק את הקרן, אלא גם את הקרקע שעברה שינוי, גם את הפירות. דוחה הגמרא ואמרי לא. מדובר על מצב שהלוקח, אותו לוי, תלמיד חכם, וידע. כלומר, הוא יודע שקרקע אינה נגזלת. ולכן הוא יודע שכשיבוא ראובן הנגזל, הוא ייקח ממנו את הכל. ממילא יש לו דין של מזיד ולא של שוגג. המאפרשים כאן כמובן העריכו לדון. למה הגמרא צריכה כזאת הוקים את המפותלת? האם לוי הוא עם הארץ? יודע שקרקע נגזלת או לא יודע שקרקע נגזלת, אפשר לדבר על הוקים את הרבה יותר פשוטה, רמזנו לזה מקודם, והיא שלוי הקונה פשוט לא ידע שזאת קרקע גזולה. ולכן הוא שוגל. אז הרשב"א, השיטה המקובצת, הראשונים הקשו את הקושייה הזאת ותרצו בדרכים שונות, לא נאריך בזה כאן, אבל סוף כל סוף, מכאן באמת אין הוכחה. ולכן גם לפי הלישנה הזו, כלומר סוף כל סוף אין הוכחה מכאן, שלדעת רבי מאיר במצב של שוגג גם כן כנסו. כלומר, יכול להיות שכל מה שאמר רבי מאיר בברייתא שבה פתחנו, הברייתא כאן בדף צדיה עמוד א', כל מה שמדובר כאן זה על גזלן, שבמזיד גזל, וממילא כאשר גובים ממנו לא רק את הקרן, אלא גם את כל השבח. אבל הנה חינמי, יכול להיות שבשוגג לא כנסו. ולכן, גם לפי הלישנה הזאת, גם לפי האיקא דאמרי, הגמרא חוזרת להוכחה הקודמת, הנה המשנה בדף קוף, ואומרת הגמרא, אתה אשמה, לצבוע לו אדום הוא צבעו שחור, שחור הוא צבעו אדום, רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו. דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא. ויסל כדעתך שבשוגג נמי קניס, כלומר שגם את השוגג רבי מאיר כונס שיחזיר את הקרן וגם את השבח, אז דמי צמרו ושבחו בא אלה מיטב לי. כלומר שאותו אומן, אותו צבע שיחזיר לו את הצמר המשובח יותר, לא רק את השווי הגולמי של הצמר, אלא עכשיו את הצמר הצבוע באדום. נכון, הוא ביקש שחור, צבו לו באדום, אבל הכל שייך לנגזל. אלא לב שממינה, במזיד קניס, ושוגג לו קניס, שממינה. סוף דבר. לפי שתי הלישנות, המסקנה ברורה וחד משמעית, שרבי מאיר לא סבור ששינוי במקומו עומד. רבי מאיר ודאי סבור ששינוי קונה, אלא שיש מצבים שבהם למרות השינוי, יידרש הנגזל להחזיר את הכל. יידרש, סליחה, הגזלן להחזיר לנגזל את הכל, כולל את השבח. וכל זה רק כדי שלא יהיה חוטא נשכר. לפי הלישנא בתרא באמת למדנו שהנה חינמי, בגלל שמדובר על גזרה כזאת שלא יהיה חוטא נשכר, אז הגזרה היא רק למזיד ולא על שוגג. יפה. עד כאן הדיון בדעת רבי מאיר, שסבור שהגזלן באמת צריך להחזיר גם את השבח. ומכאן חוזרת הגמרא לרבי יהודה ורבי שמעון, שמסבירים, לכאורה כפשט משנתנו, שהגזלן כבר קנה את השבח. ולכן הוא צריך להחזיר את הפרה עצמה, ואחר כך רק למלא את השווי של פרה העומדת לילן, או רחל העומדת להיגזז. אז רבי יהודה אומר שגזלה חוזרת בעיניה, רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. וכמו שכבר הערנו מקודם, לכאורה גם רבי יהודה, גם רבי שמעון הולכים לכיוון של משנתנו, ולכן השאלה המתבקשת בגמרא היא, אז מהי ביניי? אז במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון? וכדי להסביר במה נחלקו, הגמרא צריכה להכניס איזשהו מקרה שבעצם לא כתוב בפירוש בברייתא. אמר רב זבין, בשבח שעל גבי גזלה כמפלגי. רבי יהודה סבר דנגזל הווה, ורבי שמעון סבר דגזלן הווה. ורש"י מסביר באריכות, שרבי יהודה כאן בעצם מביע עמדה חדשה, שאומרת שהגזלן לעולם צריך להחזיר הכל. הכל זה אומר הכל, כולל אם יש שבח על גבי הבהמה. אלא, שאם הפרה ילדה, או שהרחל נגזזה, אז באמת הגזלן, אז הנגזל, סליחה, צריך להגיש תביעה נפרדת על הגיזה והבלה. ומיד תסביר הגמרא למה נפקמינה בתביעה הנפרדת הזאת. אבל סוף כל סוף, מה שרבי יהודה אומר, זה שהגזלה חוזרת כמו שהיא. ולכן, אם הגזלה השביחה, כלומר הבהמה נתעברה, או שהרחל צמחה צמר לתפארת, אז עדיין צריך הגזלן להחזיר כמו שהיא, וזה לא נתפס כשינוי. כך רבי יהודה. ולעומת זאת רבי שמעון מתאים לגמרי למשנתיים. כלומר שבכל שינוי הגזלן קונה, וכל מה שהגזלן צריך להחזיר זה שומה בכסף. כלומר את הערך המדויק של מה שהוא גזל. או במילים אחרות, לפי האוקימתא הזו של רב זבין, רבי יהודה שוב מציג סטייה מן העיקרון של שינוי קונה. עכשיו התוספות כאן בדף צדיה עמוד ב' כמובן מזדעקים, כמו שכבר ראינו כמה פעמים, איך יכול להיות, מה רבי יהודה באמת יאמר ששינוי לא קונה, אז אולי צריך לחלק בין סוגים שונים של שינוי וכו' וכו'. ייתכן שכל השינוי הזה של רבי יהודה זה רק בשינוי שעל גבי הבהמה, בהמה שהצמיחה צמר, אבל לא שינויים אחרים, שהם בגדר מה שהתוספות קוראים שינוי גמור. עוד פעם, לא ניכנס לנדבחי הדיון כאן בתוספות, כי הגמרא מיד תציע גם מהלך אחר. אבל סוף כל סוף, לפי רב זבין, כשרבי יהודה אמר גזלה חוזרת בעיניה, אז הוא באמת דיבר על מצב שבו גזל בהמה מעוברת וילדה, אז הבהמה תחזור בעיניה, וכאמור הנגזל יצטרך בנפרד לבקש גם את השווי של הוולד. ולעומת זאת רבי שמעון יאמר, לא, אז מראש נעשה אומדנה מה הייתה שווה בהמה שעומדת לילד, וזה מה שהוא יצטרך לשלם. כך רב זבין. רב פאפה אמר, דכולי אלמא שבח שעל גבי גזלה דגזלן הווה. כלומר שאם היא השביחה בידו, ברור שהוא קונה את זה בשינוי, ולא צריך להחזיר את הבהמה כמו שהיא. והך הכל הדיון הוא בלמחצה לשליש ולרביע כמפלגי, כלומר, רבי יהודה סבר, שבח שעל גבי גזלה, כולי דגזלן הווה. כלומר, רבי יהודה הוא עמדה הפשוטה, גזלן קנה בשינוי. אני גזלתי בהמה לא מעוברת, ועכשיו היא נתעברה, אז ברור שחל כאן שינוי, והכל של הגזלן. רבי שמעון לעומת זאת סבר, למחצה לשליש ולרביע ודשקיל גזלן. כלומר, הגזלן באמת השביח, כי הבהמה נתעברה, כי היא הצמיחה צמר, אלא שהוא לא מקבל את כל השבח. אלא, לפי רבי שמעון, למחצה לשליש ולרביע, כלומר בהתאם למנהג המדינה. מנהג המדינה שמי שלוקח בהמה מחברו, ראובן לקח בהמה משמעון וראובן עכשיו השביח את הבהמה, אז הוא מקבל מחצה, מקבל שליש, מקבל רבע, אבל הוא לא מקבל את הכל. כלומר, לפי האוקימתא הזאת של רב פאפה, דווקא רבי שמעון הוא זה שמצמצם את דיני שינוי. רבי יהודה סבור שכל שבח שעל גבי הגזלה הכל הולך לגזלן, כי יש שינוי. ורבי שמעון סבור שאף על פי שהיה שינוי בגוף הבהמה, עדיין הגזלן לא יקבל את הכל, אלא לפי מנהג המדינה. מה שמקובל לשלם לרועה בהמות שהבהמה השביחה אצלו. עכשיו, הצד השווה גם לרב פאפה וגם לרב זבין, ששניהם מבינים שדברי רבי יהודה ורבי שמעון בברייתא רומזים לאיזשהו מצב שבכלל לא מדובר בברייתא. כלומר, הברייתא מדברת כמו משנתנו, על מי שגזל פרה העומדת לילד, או רחל העומדת להיגזז, והיא ילדה, ונגזזה. ובזה, באמת צריך להחזיר את הבהמה כמו שהיא. בנפרד יצטרך לשלם על הוולד, על הגיזה, אבל צריך להחזיר את הבהמה כמו שהיא. וזה כאמור בניגוד לדעת רבי מאיר, שאומר שצריך להחזיר את הכל עם השבח. ולכן רבי יהודה ורבי שמעון לגבי המצב הספציפי שנידון בברייתא באמת מסכימים. אלא שמתוך דבריהם למדנו שיש מצב אחר שבו הם כמפלגים, מצב אחר שבו הם נחלקו, וזה מה יהיה הדין בבהמה שהשביחה. שייתכן שבמצב כזה, כאשר הבהמה השביחה, אז הגזלן בכל זאת יידרש להחזיר לפחות חלק מן השבח. כלומר, שוב, המקרה הזה לא נידון בברייתא, אבל לגביו נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. אלא שאומרת הגמרא, רגע, המקרה הזה לא נידון בברייתא, אבל הוא נידון במשנה. מקשה הגמרא אתנן בסיפה של משנתנו, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או רחל ונתענה אצלו וגזזה, משלם קישת הגזלה. וזה באמת פשוט, משום שהוא מחזיר בדיוק את מה שהוא לקח. הוא גזל פרה שלא הייתה מעוברת, היא נתעברה אצלו וגם ילדה, ולכן עכשיו היא עוד פעם לא מעוברת, וממנה הוא מחזיר בדיוק את מה שהוא לקח. אבל מכאן מדויק שאם היא ילדה אין, לא ילדה, הדרה בעינה. כלומר, הנה לנו בדיוק אותו מצב שהבהמה נשתנתה למעליותה בידיו של הגזלה. הוא גזל אותה כשאינה מעוברת, אבל עכשיו היא כן מעוברת. אז אם היא ילדה אצלו, מצוין שיחזיר אותה כמו שהיא. אבל אם היא לא ילדה אצלו, האדרה בעינה חוזרת כמו שהיא. מחזיר אותה עם השבח. ועל פי רב פאפה ועל פי רב זבית, זה בדיוק המצב שאליו רמזו רבי יהודה ורבי שמעון. ובכן אומרת הגמרא, בישלמה לרב זבית, דאמר שבח שעל גבי גזלה, דנגזל הווי לרבי יהודה. כלומר שבאמת אם הבהמה עצמה השביחה אז מחזירים אותה כמו שהיא, ובכן המני, מי התנא ששנה את משנתנו, רבי יהודה, שאם באמת הבהמה ילדה, גזל בהמה מעוברת וילדה, אז מחזיר את הבהמה כמו שהיא ובנפרד יפצה על הוולד, אבל אם גזל בהמה שאינה מעוברת ונתעברה, מחזיר את הבהמה כמו שהיא, יחד עם השבח, אף על פי שהשבח הזה הוא כשינוי, ולכן לפי רב זביד, המשנה היא אליבא דרבי יהודה. אלא אומרת הגמרא לרב פאפה דאמר שהשבח דגזלן הווי המני, לא רבי יהודה לא רבי שמעון וזה בטח ובטח לא רבי מאיר. אמר לרב פאפה באמת צריך להסביר במשנה שהוא הדין אפילו לא ילדה, נמי כשעת הגזלה הוא דמשלם. כלומר, הנה חינמי, מי שגזל בהמה והבהמה נתעברה גם אם היא לא ילדה משלם כשעת הגזלה. והד קטני שרק אם היא ילדה הוא מחזיר אותה בעינה, איידד אינה סברי שילדה, כלומר גזל בהמה מעוברת וילדה, נסיב סייפה נמי ילדה. אבל הנה חינמי רב פאפה מודה, שאם הוא גזל בהמה ונתעברה, אז היה שינוי בידו, ולא צריך לשלם כשעת הגזלה. סליחה, וצריך לשלם רק כשעת הגזלה. לפי רבי יהודה משלם בדיוק את המחיר שאותו הוא לקח, ולפי רבי שמעון מקבל למחצה לשליש ולרביע. אבל ככה או ככה, אתה לא אומר שכל השבח חוזר חזרה אל הנגזל. אז כך רב פאפה ילמד את משנתנו, מסיים את הגמרא ואומר את הנקה ותדר רב פאפה, רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, ואותה שומה הכוונה למחצה לשליש ולרביע, כמו שהסברנו, דהיינו מדובר על בהמה שהשביחה, ואז הגזלן באמת יצטרך להחזיר לנגזל לא את כולה, אלא הנגזל ישלם לגזלן את מה שמקובל לשלם לרועה בהמות שהשביח את הבהמה. אז הגמרא תמשיך לדון בנושא של השבח, אנחנו נעמוד כאן, רק הערה אחרונה לסיום, והיא שמי שיעקב אחרי פסקי הרמב״ם והשגות של הרייבד בפרק ב' מהלכות גזלה, ימצא שיש עוד משתנה אחד שבגמרא שלנו ממש לא מפורש, וזה ייאוש. אז אם אתם זוכרים, הפרק השביעי דיברנו לא רק על שינוי אלא גם על ייאוש, והרמב״ם מבין שכל הדיון הזה של בהמה שנגזזה או ילדה או נתעברה, הכל תלוי בשאלה אם הבעלים כבר התייאשו או לא התייאשו. אז שוב, הדיון הזה הוא דיון גדול, הדבר לא מפורש בגמרא, אבל מי שיעיין שם כאמור ברמב״ם וברייבד ימצא שיכול להיות שכל השינויים האלה שעליהם אנחנו מדברים כאן, שוב, שבהמה שהתעברה, שילדה, שצמיחה צמר, שנגזזה, בהחלט יכול להיות שכל השינויים הללו רלוונטיים, לפחות לדעת הרמב״ם, רק אחרי שינוי ולא לפניו. ערב טוב לכולם.